lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי כ"א במרחשוון תש"פ, מסכת נידה דף זך, דף כ"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. והיום, 46 דפים בספירת הגומר, עד לגומרה של תורה. סיום השס, בעזרת השם ובישועתו בשבת קודש. פרשת ויגש זין בתיבת תשפ"א, שהם 6 שבועות ו-4 ימים לסיום השס. בעזרת השם ובישועתו, אמן כן יהי רצון. 46 דפים לסיום השס זה בגמטריה 691, שהם בדיוק המילים כל אורחות השם, וגם כי יעשה הדבר הגדול הזה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר. פרק השינון, הסיכום והחזרה הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חבב במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, המפלת סנדל חייבת בקורבן, מתי יש נפקמינה? והתשובה, כשיצא הולד דרך הדופן והסנדל דרך הרחם, ולרבי שמעון כשילדה הולד בהיותה גויה ואחר כך נתגיירה ויצא הסנדל. שאלה שנייה, אילו 5 דברים שנה רבי יושעיה ששיעורם טפח והתשובה, שיליה, שופר, שדרה, סוכה ואזוב. שאלה שלישית, מפני מה לא שנה רבי יושעיה אבן היוצא מן התנור? לפי אהבה אמינה, הוא שנה רק אילו שאם הם פחות מטפח אינם ראויים, אבל בתנור אם הוא פחות מטפח ודאי שחשוב יד. ולמסקנה, מפני שזה שנוי במחלוקת. שאלה רביעית, מאיזה שיעור תנור מקבל תומה והתשובה? לרבי מאיר מדלת תפחים אם נגמרה מלאכתו, ולחכמים בקטן אפילו כלשהו. שאלה חמישית, לרב, איפילה שיליה וולד, האם חוששים לולד אחר והתשובה? אם הוולד בן קיימה אין חוששים אפילו איפילה אחר 10 ימים, ואם הוא נפל, עד 3 ימים אין חוששים, אחרי 3 ימים חוששים. שאלה האחרונה על דף חבב, לשיטת רב, באיזה אופן אין תולים את השיליה בוולד אפילו בתוך ג' ימים? והתשובה, אם איפילה דבר שאינו בר קיימה כגוף אטום וכדומה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חבב במסכת נידה. ורגע לפני שאנחנו ניגשים אל תורף העיקר העניין שלשמו התכנסנו, נאמר שתלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים על דחנה בת אסתר, התינוקת על אל בתהילה, ומרת חיה גיטל, בת יפה שנדל פייגה, רופא חול בשר ומפלי לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי פעמיים כתוב כ"א במרחשוון תש"פ, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת נידה. מרחק 46 ימים. 46 דפים מסיום השס, בעזרת השם ובישועתו, בזין בתיבת תש"פ. השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חבב עמוד ב', 14 שורות מתחילת העמוד, בנקודה ומן המילים יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא, קמי דרב כהנא, ויתיב וכאמר, אמר רב יהודה, אמר רב, כל 3 ימים הראשונים תולין את השיליה בוולד. מכאן ואילך חוששין לבלד אחר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף חבב עמוד א', שנינו, שיליה בבית, שיליה שהיא כמין כיס שהוולד מונח בתוכו במעי אמו, שהפילתה האישה בבית, אף על פי שלא ניכר בוולד, הבית תמה משום אוהל המת. ומבאר את המשנה, לא מפני שהשיליה עצמה היא ולד, אלא שאין שיליה בלא ולד. רבי שמעון חולק ואומר שהבית טהור, מפני שאני אומר נימוק הוולד, שהיה בשיליה עד שלא יצא ממעי אמו, ונעשה דם ונתערב בדם הלידה ובטל ברוב. דנה עכשיו הגמרא בעניין חשש ולד בשיליה שיצאה. יתיב רב יצחק, ישב רב יצחק בר שמואל בר מרתא קמי לפני דרב כהנא, ויתיב וכאמר וישב ואמר, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, שיליה שיצא אחר לידת ולד, כל שלושה ימים הראשונים, אם יצא בתוך שלושה ימים לאחר שנולד הוולד, תולין את השיליה בוולד שכבר נולד, ואין חוששים שהשיליה היא של ולד אחר שנימוח עמה, משום שעשויה שיליה להתעכב ולצאת ג' ימים אחרי הוולד שהיה בה. ולכך, אם הוולד הוא זכר, אינה יושבת ימי תומת לידה אלא לזכר. שהרי אישה שילדה הרי תמאה תומת לידה שבעה ימים לזכר ושבועיים לנקבה. לאחר שעברו ימי תומת לידתה, אם ראתה דם, הרי זה דם טהור עד שיושלמו ימי טהרתה, שהם 33 ימים לזכר, היינו עד סוף 40 יום ללידתה, ו-66 ימים לנקבה, כלומר עד סוף 80 יום ללידתה. ואין חוששים שם השיליה אחרת הייתה עם הוולד שנולד ונימוכה, ושיליה זו היא של ולד אחר שנימוק עמה ונקבה היה. אבל מכאן ואילך, אם יצאה השיליה לאחר שלושה ימים מלידת הוולד, חוששים לוולד אחר, שמה השיליה של ולד אחר ונקבה היה, וצריכה לשבת מעט הפלת השיליה ימי תומת לידה של נקבה. גם אם הוולד שנולד היה נקבה, יש נפקמינה בספק שמסופקים בשיליה לעניין 14 ימי תומת נקבה, שמונים אותה מיציאת השיליה ולא מלידת הוולד. וכן לעניין שמונים לה ימי תואר לחומרה, שבלא השיליה, אילו הייתה רואה ליום 81 לוולד, הרי היא מונה שבעת ימי נידה. ואם פסקה מלראות עד יום השמיני, הרי אלו 11 ימים שבין נידה לנידה וראויים לימי זיווה. ואם ראתה בהם, הרי היא שומרת יום כנגד יום והיא תאורה. אבל עכשיו שחוששים לשיליה, חוששים שראייתה ביום השמיני הייתה ראיית ימי תואר של ולד השיליה. והראייה שלאחריה היא ראייה של תחילת נידה. והרי היא תמאה שבעה ימים כנידה. ואם מעתה נידה תואה. שספק הוא אם היה ולד אחר וראייתה השנייה היא תחילת ימי נידה, או שלא היה ולד אחר וראייתה השנייה היא בימי זובה והיא ספק נידה, ספק זווה. עכשיו רב כהנא מקשה סתירה בדברי רב ומיישב. אמר לרב כהנא לרב יצחק בר שמואל, הוא אמר רב אחי, וכי כך אמר רב שאחרי שלושה ימים חוששים לוולד אחר, ואמר רב, כאשר נולדים שני ולדות בלידה אחת, אין הוולד השני מתעכב, אחר חברו כלום, אלא יוצא יחד עם הראשון, ומכאן, שאין לה חשוש בשיליה הזו לבלד אחר. אומרת הגמרא, אישתיק, שתק רבי יצחק ולא ישיב. אמר לו רב כהנא, דילמה, שמה יש ליישב את שתי שמועותיו של רב, כאן בנפל, כאן בבן קיימא. מה שאמר רב, ששיליה שיצא אחרי ג' ימים מלידת ולד, שחוששים לבלד אחר שנולד עמה, היינו עם התחילה היא פילה נפל, שאחריו עשוי הוולד השני להתעכב, ולכך חוששים שמה היה ולד בשיליה שיצא לאחר שלושה ימים. ואילו מה שאמר רב שאין הוולד השני מתעכב, מדובר שהראשון היה הוולד בן קיימא, שאז אין הבא אחריו שואל לצאת, ואם לא יצא מיד, הרי זו הוכחה שלא היה כאן ולד נוסף, השיליה היא של הוולד שנולד. אמר לרב יצחק לרב כהנא, את אמרת לשמיית את דרב, וכי סבור אתה שישוב דברי רב, שלא יהיו דבריו סותרים אילו את אילו, הוא פירוש שנתחדש על ידך? בפירוש אמר רב אחי, רב בעצמו כבר פירש את דבריו, וכך אמר, הפיל הנפל ואחר כך הפיל השיליה, כל שלושה ימים להפלת הנפל תולין את השיליה בוולד, בנפל. מכאן ואילך, אם הפילה את השיליה לאחר שלושה ימים להפלת הנפל, חוששים לוולד אחר. ואילו ילדה ולד בן קיימא ואחר כך הפיל השיליה, אפילו הפילה השיליה מכאן ועד 10 ימים לאחר הולדת הוולד, אין חוששים לוולד אחר, שאם היה זה ולד אחר, היה יוצא עם הראשון. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ילדה, אף שמצינו לקמן בדפזה עמוד א', שנשתה ולד אחר חברו שלושה חודשים, אין זה דבר מצוי, ולא חוששים לכך כל זמן שאינו נראה לעינינו. מביאה הגמרא אופן שאין תולים שיליה בוולד. מספרת הגמרא, שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה ויתבי היו יושבים. חליף ואזיל חלף ועבר רב יוסף בריידר רב מנשיה מדביל, שם של מקום, לאפיו לפניהם. בא לי ואתי והיה ממהר לבוא. אמר שמואל, אתי לן גברה הגיע לכאן אדם דרמינן לי בגילה דחיטתה. שאפשר להטילו בתוך קש של חיטים, כלומר לדחותו בשאלות מועטות. עד האחי, בינתיים עתה הגיע רב יוסף. אמר לי שמואל, מהי איזו הלכה אמר רב בשיליה? אמר לאחי, אמר רב, אין תולים את השיליה לומר שהיא מהוולד או מהנפל שהפילה, אלא בדבר של קיימה, רק אם הנפל היה ראוי להיות בן קיימה. אילו קלו חודשיו, אבל אם הפילה בעל גוף אטום, או בעל ירך אחד באמצע גופו או צורת חייו העוף, שאף אם קלו חודשיו אינו ראוי להתקיים, ואחר כך הפילה שיליה, אפילו אם הוא בתוך שלושה ימים, חוששים שהשיליה היא של ולד אחר. ונפקמינה בדבר שנוהגת שבועיים ימי תומת לידה מאת הפלת השיליה, ולדעת חכמים במשנה לאל בדף חפה לפעמוד א' הסוברים, שאם הפילה צורת בהמה חיה ואוף אינה תמאה לידה, בוודאי שיש נפקמינה, כי לולי השיליה לא הייתה תמאה תומת לידה כלל. שיילינו שמואל לכל תלמידי דרב, אם גם הם שמו כך מרב, ואמרו לו, אחי, כך אמר רב כדברי רב יוסף. עד ארחזיה לרב יהודה בישוט, החזיר שמואל פנה והביט על רב יהודה בפנים זעופות, על שלא ישלים את שמועתו של רב לומר שבדבר שאינו של קיימה לא תולים בו את השיליה. שכן, רב יצחק בר שמואל אמר לאל בשמו, שכל שלושה ימים תולים השיליה בבלד. ורב יהודה סתם דבריו ולא חילק בין אם היה הדבר של קיימה ובין אם לא. אז לפי רש"י הקפיד שמואל על רב יהודה על שלא ישלים את כל דברי רב, ולפי הראשונים שחולקים על רש"י וסוברים שלדעת רבי יוסף גם אחרי נפל לא תולים, הייתה הקפדתו של שמואל על רב יהודה שלא דקדק בשמועת רב וטעה לומר שגם בנפל תולים את השיליה. רבית יוסף ביורד היה סימן קופצה דידלת כותב שהקפיד עליו על שלגלג על רב יוסף ביחד עם תלמידי רב, עכשיו התברר שרב יוסף מדייק בשמועותיו של רב יותר ממנו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין תליית שיליה בבלד. באי מיני שאל רב יוסי בן שאול מרבי, אישה מפלת דמות עורב, ואחריו הפילה שיליה, מהו, מה דינו, האם תולים את השיליה בדמות העורף שהפילה, או שחוששים שהיא של ולד אחר, שהרי אין שיליה בלא ולד. אמר להישיב לו רבי, אין תולין שיליה בבלד, אלא בהפילה דבר שיש במינו שיליה, שדרך ולדותיו להיות מונחים בתוך שיליה, כמו אדם או בהמה או חיה. אבל אם הפילה דמות עוף, לא תולים את השיליה בה, מפני שאין במינו שיליה, לפיכך באופן זה אפילו בתוך שלושה ימים, תולים שהשיליה היא של ולד אחר שנימוח. הוסיף רב יוסי ושאל את רבי כשורה בו מהו, אם הייתה השיליה קשורה באותה דמות עורב שהפילה, שמה באופן זה תולים אותה בה, ואף שאין במינו שיליה, אמר להישיב לו רבי, דבר שאינו אפשרי שאלת. שאויל ואין במינו שיליה, אי אפשר שתייצא שיליה קשורה בנפל שהוא בדמות של עורב. מקשה הגמרא מברייתה על רבי, הייתי ויקשו בני הישיבה על רבי שאמר שאי אפשר שתהיה שיליה קשורה בדמות של עופות. הרי שנינו בברייתה, אישה מפלת נפל הדומה למין בהמה או חיה ועוף, והפילה שיליה עמהן, בזמן שהשיליה קשורה עמהן, אין חוששים לבלד אחר. לומר שהשיליה היא של ולד אחר ונימוח, ולכן, אם הייתה לידה בלא דם, האישה תאורה. שאילו היו חוששים לבלד, הרי תמעט לידה גם בלא ראי אדם. וכן אפילו אם אין חשש של ולד, אבל היה דם שוטט, הרי תמאה נידה, וכאשר אין חשש לבלד וגם אין דם, הרי היא תאורה. אבל אם אין שיליה קשורה עמהן, חוששים לבלד אחר. חוששים שמה השיליה של ולד אחר שנימוח, ולפיכך, הרי אני מטיל עליהן חומר של יולדת שני ולדות, גם ולד של השיליה וגם דמות הבהמה, משום שאני אומר, שמה נימוח שפיר של שיליה, ולד של שיליה הקיימת, כלומר, חוששים שמה נוצר ולד אחר בשיליה ונמחה. וכן, נימוח השיליה של שפיר, של הוולד הנולד בדמות הבהמה, לפיכך, אם דמות הבהמה הוא זכר, חוששים שם הוולד השיליה שנימוח הוא נקבה, וצריכה אישה זו שהפילתם לשבת ימי תומת לידה של נקבה, אבל אין לה ימי תואר אלא של זכר, כי הוא רק ספק אם היה ולד אחר בשיליה, ושמה השיליה היא של אותו דמות בהמה, והרי הוא מין זכר. כך הוא לדעת רבי מאיר לאל בדף חפה לפעמוד א' הסובר, שדמות בהמה נחשב ולד, ונוהגים בו ימי תומה וטהרה, ולדעת חכמים החולקים עליו וסוברים שאין לו דין ולד, אז התפרשו הדברים שנותנים עליו חומרת שני ולדות, כך, מצד חשש ולד אחר עם השיליה נותנים לו חומר תומת נקבה, ומצד תליית השיליה בדמות הבהמה אין לה ימי תואר כלל. וממה ששנינו בברייתא בזמן שהשיליה קשורה עמהן, מוכח שאפשר הדבר שתהיה שיליה קשורה בדמות עוף, וקשה על רבי שאמר שהוא דבר שאי אפשר, מסיקה הגמרא תיופתא אכן קשה על רבי מן הברייתא הזו. שבה הגמרא לדון עד מתי תולין שליה בבלד. אמר רבא בר שילא, אמר רב מתנה בשמו של רב מתנה, אמר שמואל שאמר בשמו של שמואל. מעשה היה, ותלו חכמים את השליה שיצאה אחר הבלד, בבלד שנולד עד 10 ימים מזמן שנולד, ולא חששו לבלד אחר. מוסיף שמואל, ולא אמרו חכמים שתולים השליה בבלד, אלא בשליה הבא אחר הבלד. אבל אם יצאה השליה קודם הבלד, חוששים לבלד אחר. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין תליית שליה בבלד. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מעשה היה ותלו את השליה בבלד עד 23 ימים. אמר לו רב יוסף לרבא בר בר חנה, עד 24 אמרת לנו. בפעם אחרת אמרת לנו שתלו את השליה עד חבדלת ימים. מביאה הגמרא מעשה שנולדו שני ולדות בהפרש זמן זה מזה. אמר רבך בריידר רב אבירה, אמר רבי יוחנן, מעשה ונשתה הוולד אחר לידת חבירו 33 ימים. אמר לרב יוסף לרבך בריידר רב אבירה, 34 אמרת לנו. בפעם אחרת אמרת לנו שנשתה הוולד השני למדלת ימים. שואל הערוך לנר, כיצד בשני המקרים טעו שני המוראים ביום אחד? הוא אומר שאפשר ששניהם אמת, שרבי יוחנן לא אמר עד חבדלת יום או עד למדלת יום, אלא חבגימל יום ולמדגימל יום. וכוונתו הייתה לחבגימל ימים שלימים ללילה ויום מעט לעט, שהם חבדלת ולמדלת ימים, הסעירים בלא מעט לעט. ונמצא שאין סתירה בין מה שאמר רב יוסף למה שבאמת הייתה דעת רבי יוחנן, שרב יוסף אמר ששמע עד חבדלת יום והוא אמת, כי לפי מספר הימים מנו אותם עד חבדלת ימים, אבל למעשה הם היו רק חבגימל ימים שלימים. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אניחא למאן דאמר, מובן הדבר לדעת הסובר, שאישה יולדת לתשעה חודשים להריונה, אין זה מחויב שתמלא 9 חודשים שלימים של 30 יום ותילד לסוף החודש התשיעי, אלא יולדת למקוטעין, אפילו לחודשים שאינם שלימים, שלשיטתו משכחת לה אפשר שימצא הפרש בין לידת שני ולדות למד ג' ימים. איך? כגון שאחד נגמרה צורתו לשוף 7 חודשים להיריון, יום או יומיים בסוף החודש השביעי, ואחד נגמרה צורתו ליום הראשון בתחילת 9 חודשים להיריון. הרי שביניהם יש למד ג' ימים של הפרש. אלא למאן דאמר לדעת הסובר שהיא יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעים, אלא רק לחודשים שלימים של 30 יום, מה איקה למימר? מה אפשר לומר ולפרש את דבריהם שילדה את השני ליום למד ג' או יום למד ד', שאין לומר שילדה את שניהם בחודש השביעי, שהרי אין חודש שערוך למד ג' ימים. ואם נאמר שזה נולד לסוף חודש השביעי וזה לסוף חודש התשיעי, זה הרבה יותר מלמד ג' ימים. וגם לא ניתן לפרש שזה לסוף השביעי וזה לסוף השמיני, שכן הנולד בחודש שמיני אינו חי, כמבואר במסכת שבת דף קלה עמוד א'. וממה שבעלי השמוע כינו הוא בשם ולד ולא נפל, משמע שהוא בר קיימא. תרץ את הגמרא איפוך שמייטתא. יש להפוך את שתי השמועות של רבי יוחנן, ולגרוס בשמועה הראשונה שתלו שליה בבלד 33 לשליה, תלו את השליה בו כשיצא למד ג' יום אחריו, ובשמועה השנייה בעניין ולד שנשתה אחר אחיו, יש לגרוס 23 לבלד. היינו, ששניהם נולדו בחודש השביעי, זה בתחילתו וזה בסופו, שכן היולדת בחודש השביעי, לדברי הכל, יולדת למקוטעין. כמבואר לכמן מדף למד ח' עמוד ב'. מביאה הגמרא מעשה נוסף בשני ולדות שנולדו זה אחר זה בהפרש זמן. אמר רב אבין בר אבדה, אמר רב מנחם, איש כפר שערים, ואמרי לה ויש שאמרו ששם עירו בית שערים. מעשה ונשתה ולד אחד אחר חבירו 3 חודשים, והרי הם שני אלו שנולדו אז יושבים לפנינו בבית המדרש. ומה נינו מהם? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. סברה עכשיו הגמרא שאי אפשר שיוולדו שני ולדות זה אחר זה בהפרש של 3 חודשים, אלא אם נתעברה מכל אחד בפני עצמו. מקשה הגמרא ואמר מר, והרי נאמרה שמוע בשם אחד החכמים, אין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת בתוך ימי עיבור של העובר הראשון. וכיצד ייתכן הדבר שנולדו שניהם זה אחר זה בהפרש של 3 חודשים? תרץ את הגמרא, אמר אביי, לא שנתעברה פעמיים, אלא טיפה אחת הייתה ונתחלקה לשתיים. ולד אחד נגמרה צורתו בתחילת 7, ואחד נגמרה צורתו בסוף 9. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שליה נמצאת בבית, הבית תמה משום אוהל המת. רבי שמעון חולק ואומר, יש לתלות שנימוק הוולד לפני שיצא מן הרחם ונתבטל בדם לידה, והוא אינו מתמה את הבית. מביאה הגמרא ברייתא, מביאה את המסע ומתן בין התנאים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שליה בבית, הבית תמה. לא שהשליה עצמה היא ולד שנימוח, אלא שאין שליה שאין ולד עמה. והוולד שהיה בנימוח והבית תמה משום שמעיל על המת. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי ורבי יהודה ורבי שמעון מתהרין. אמרו לו שאלו החכמים החולקים לרבי מאיר, וכי אי אתה מודה, אין אתה מודה שאם הוציאו את השיליה כשהיא מונחת בספל לבית החיצון לבית אחר, שהוא הבית החיצון טהור. ומה ששאלו אותו באופן שהוציאו בספל, משום שכך הוא הדרך. ומלבד זאת יש בך חידוש, שאף שלא הוציאו בתוך ידם ולא נתמעך ונימוק, מכל מקום הוא טהור. ומה שהיה פשוט להם בדעת רבי מאיר, שבבית החיצון הוא מודה שטהור, לפי שנקט רבי מאיר בלשונו שיליה בבית הבית תמה, ולא אמר סתם שיליה תמה, משמע שדווקא בבית שנמצא בו מתחילה הוא תמה, ולא בבית החיצון. אמר להם רבי מאיר לחכמים, אבל, אכן כן, ומצינו לשון זו בתורה, שאבל זה אמת, כן. כפי שנאמר בספר בראשית פרק י' ז' פסוק י' ת', אבל שרה אשתך, ותרגומו בקושטה. ורשי כותב שם לשון אמיתת דברים. שאלו אותו החכמים את רבי מאיר, ולמה באמת אתה מתאר שם, ובמה נשתנה הבית השני מן הראשון? השיב להם רבי מאיר, לפי שעינו בעינו בבית השני, כי הוא נמחה על ידי שטלטלוהו. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, כשם שאתה מודה שעינו בבית החיצון, שאין תומה בבית החיצון מפני שנימוח, כך עינו בבית הפנימי מפני שנימוח קודם שיצא לאוויר העולם. אמר להם רבי מאיר לחכמים, אינו דומה בית ראשון שנימוק בו רק פעם אחת על ידי הלידה ולא נמחה לגמרי, לנימוק שתי פעמים, כשהוא בבית החיצון שטולטל פעמיים, גם בבית הפנימי וגם בבית החיצון, ועל ידי כך נמחה כולו, ולכן אינו מתמה שם. מבארת הגמרא את העמו של רבי שמעון. יתיב ישב רב פאפה אחורי דרב ביוואי, ישב מאחורי רב ביוואי, כי רב ביוואי היה חשוב ממנו, קמי לפני דרב אמנונה, ויתיב וכאמר, וישב רב פאפה ואמר, מה הייתם עד רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון שאמר שהבית האור סוף סוף כל גופו של המת כאן, והרי זה כרכב וכנצל של מת שמתמים. רכב הוא אפר ריקבון של מת, ונצל הוא הבשר המת שנימוח ונעשה כאין ליחה, או מועל שיצא מבשר המת ונקרש. השיבו רב אמנונה, כסבר רבי שמעון, סובר רבי שמעון כל תומה שנתערב בה ממין אחר, ואפילו הוא מין של תומה כגון דם לידה, הרי היא בתהילה, ולכן אין השפיר של שליה שנימוח מתמה, כי נתערב בו דם הלידה ונתבטל בו. אילו רבי מאיר סובר שבשר המת לא נימוק עדיין בצייתו לאוויר העולם, ולא נחשב לתערובת, ולכן הוא יכול לתמה. כך מסביר המערמשיק. אמר להו רב פאפה, אמר להם רב פאפה לרב ביוואי ורב אמנונה, אם כן, היינו נמי טעמי, וזה גם טעמם של רב יהודה ורב יוסי שהולכים בשיטתו של רבי שמעון ומתארים את הבית. אחיכו עלי, שחקו עליו רב ביוואי ורב אמנונה על מה שישמיעם זאת. ואמרו לו, מה ישנה וכי מה מקום יש לחלק בין טעמם לטעמו? פשיטה. הרי פשוט הוא הדבר הזה, שהרי הולכים הם בשיטה אחת עם רבי שמעון, אז מה הוא צרכת להשמיענו זאת? אמר רב פאפה כתשובה לשאלתם, אפילו כי המילתא דבר מעין זה שמביא לידי גיחוך, לימה איניש ולא נשתוק כמי רבי, יאמר אדם ולא ישתוק לפני רבו, ויאמר אבין זאת מדעתי שמה מתוך דבריו יוסיפו לפרש לו טעמים בעניין. משום שנאמר במשלי פרק למד, פסוק למד ב', אם נבלת בהתנסה ואם זמות היד לפה, אם נבלת והשפלת עצמך על דברי תורה, סופך להתנסה, ואם שתקת סופך לשום יד על פה, שלא תדע להשיב לשואלים. והלשון ואם זמות שמופיע בפסוק, מפרש רשי, זמה מטבעת של רצועה שתוכבים בחותם בהמה, שעסקי הרעים ונותנים אותה בשפתיה לתופרם יחד ולסותמם. מבאר את הגמרא שרבי שמעון שתיאר את השפיר שנתערב בדם הלידה, הולך לשיטתו במקום אחר. ואז דה רבי שמעון לטעמי והולך רבי שמעון לטעמו. דתניא שנינו בברייתא, מלוא תרווד רכב, כף שיש בה מלוא חופניים, אפר ריקבון של מת, שזהו שיעורו של רכב לטמא, שנפל לתוכו אפר כלשהו, טמא, לפי שלא נחסר בכך שיעור הרכב, ורבי שמעון מטהר. מבררת הגמרא, מה הייתה עמד רבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון? משיבה הגמרא, אמר רבה, הבח גורס אמר רבה, השכחתינו לרבנן דבי רב, פגשתי את רבנן לתלמידים שבבית המדרש, יתבי וכאמרי שישבו ואמרו, אף שרובו רכב, אי אפשר במקום שנפל האפר, שלא ירבו שתי פרידות, שני גרגירי אפר, על פרידה, על גרגיר אחת של רכב, וממילא הם מבטלים את אותו גרגיר, ונמצא חסיר לי, חסר בשיעורו, כי היה שיעור של כף מצומצם, כמו כן בענייננו אי אפשר שלא יהיה מקום אחד שלא נתרבה שם דם הלידה על השפיר, והרי הוא מבטל את השפיר שבאותו מקום ונחסר שיעורו של השפיר. ואמין עליו ואמרתי להם, אומר רבא לרבנן דבי רב, עד הרבה, הפך הדבר. אי אפשר שלא ירבו שתי פרידות רכב על פרידה אחת אפר, וממילא האפר הוא הבטל ברכב, הוא נפיש לשיעורה ונתרבה בכך שיעור הרכב, והוא מתמה. והחזון איש ביורד היה סימן קוף י' ד' מבאר את סברת רבה בשני דרכים. א', מטעם בילה, הכל נחשב כבלול יחד, ולפיכך הועיל ובכל התערובת הרכב הוא הרוב. אין לומר שהאפר רווה עליו בשום מקום. ב', הועיל ואין שני ימינים ניכרים כלל, אין לדון על מקומות נפרדים בתוך התערובת, אלא יש לדון על התערובת בכללותה, והרי רובה הוא רכב ובטל האפר בו. אומרת הגמרא, רבא מבאר באופן אחר, אלא אמר רבא, היינו טעם עד רבי שמעון, כך הוא טעמו של רבי שמעון שסובר, כי דין סופו של רכב, היינו שנתערב בו דבר אחר לאחר שנעשה רכב, כתחילתו, כמו דבר שנתערב בו לפני שנעשה רכב. מה בתחילתו מצינו שנעשה לו דבר אחר? גן גילון, ביטול, כלומר, אם נקבר עם דבר שראוי שיהיה ממנו רכב, כגון בגד וכיוצא בזה, אינו מתמה ברכב, לפי שאותו דבר עתיד להירכב ולהתערב ברכב גבייתו של המת, והיא מבטלת ומקלקלת אותו. אף סופו, כך הדין גם בסופו, שנעשה רכב, נעשה לו דבר אחר, כגון אפר, גן גילון, ביטול. וזהו טעמו של רבי שמעון. ואילו תנא קמא סובר שאין לדמות תחילתו לסופו, כי שונה הדבר בתחילתו, שנתערב בו דבר אחר לפני שחל שם טומאה לריקבון. ולכן בכוחו של הדבר האחר למנוע את הטומאה מלחול. מה שאין כן בסופו שנתערב בו לאחר שכבר חל שם טומאה לריקבון, אין בכוחו לבטלה. אז לפי זה, אומר הריטב"א, צריך לומר שמה שנקטה הברייתא מלוא תרווד רכב, זה משום דעת תנא קמא, ולהשמיענו שטמא גם באופן שהיה שיעור הרכב מצומצם, ואין האפר מבטל מקצת מן הרכב. אבל לדעת רבי שמעון, אפילו אם יש ברכב שיעור גדול, הוא טהור, משום הסברה שסופו כתחילתו, כשם שבתחילתו אפילו דבר אחר ששיעורו מועט מבטל ומקלקל את כולו ואין בו דין רכב, כך גם בסופו. עכשיו מבארת הגמרא מהו דין גנגילון בתחילתו שנזכר בדברי רבא. שואלת הגמרא מהו הדין שאמר רבא שהמת בתחילתו נעשה לו דבר אחר גנגילון. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא המופיעה במסכת נזיר דף נ"א עמוד א', איזה הוא מת שיש לו רכב שהרכב שלו מתמה, ושוב רכב זה רק בוביות עצמותיו של המת שנעשו כמו עפר, ומלוך אופניים מאותו רכב מתמה במסע ובאוהל כמת. אז איזה הוא מת שיש לו רכב ואיזה הוא מת שאין לו רכב שאין הרכב שלו מתמה? מבאר את הברייתא, נקבר ארום בארון של שיש או על גבי רצפה של אבנים, ששיש ואבנים הם דברים שאינם מרכיבים ולא מתערב רכב אחר ברק בוביתו של המת. זהו מת שיש לו רכב. ואיזה הוא מת שאין לו רכב, נקבר בכסותו שבגד מרכיב כעבור זמן, או בארון של עץ, שגם עץ הוא דבר שמרכיב, או על גבי רצפה של לבנים, שגם הם נרכבים. זהו מת שאין לו רכב, כי מתערב רכב אחר ברכב שלו. וזהו הדין שהזכיר רבא, שדבר אחר נעשה גנגילון בתחילתו, כלומר, שבתחילה קודם שנעשה המת רכב, עומד כנגדו דבר אחר לבטלו ולהתערב עמו. בדרך אגב, מביאה הגמרא דין נוסף בעניין רכב, ולא אמרו שרכב מתמה אלא למת בידי שמיים בלבד שגופו שלם, למעוטי למעט ארוג דלו, שאין רכב שלו מתמה, מפני שיצא ונחסר דמו כשנהרג, והדין הוא שמת שנקבר חסר אין לו תומת רכב. שואל הארוך לנר, הרי בכלל הרוג זה גם הנהרג בחניקה, ובאופן זה הרי לא יצא ממנו דם והוא אינו חסר, ומדוע אין לו תומת רכב? ועוד שאם הטעם הוא משום שהוא חסר, מדוע מייתו דווקא הרוג? הרי גם אם היה פצוע ויצא ממנו דם בעודו בחיים ומת לאחר מכן מעצמו, הרי הוא חסר, ומדוע יש לו רכב? וכותב הארוך לנר שלולי דבריהם של רשי והתוספות היה מפרש שמה שמייתו הרוג מתומת רכב אינו משום שהוא חסר, אלא הוא הלכה למשה מסיני שהרוג אינו מתמה ברכב כשם שנתמעט מת שחסר מהלכה למשה מסיני. אבל החזון איש חולק על דבריו וסובר שהנחנק אכן אין לו רכב כי לא נחסר ממנו. חוזרת הגמרא לדון בדברי הברייתא שהובאה לעיל, תרווד רכב שנפל לתוכו אפר כלשהו. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם דברי הברייתא דלהל ונבהר אותם. מלוא תרווד רכב שנפל לתוכו אפר כלשהו תמה, ורבי שמעון מתאר. ועוד שנינו, מלוא תרווד רכב שנתפזר בבית ונתערב באפר שבבית, הבית תמה משום אוהל המת, ורבי שמעון מתהר. מבארת הגמרא מדוע הוא צריך התנא להשמיענו שנחלקו רבי שמעון וחכמים בשני האופנים. אומרת הגמרא וצריכה צריכה הברייתא להשמיענו את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בשני אופנים אלו מדוע. די השמוענן כמייתא, אילו היה משמיענו רק בדין הראשון של תרווד שנפל לתוכו אפר כלשהו, הייתי אומר באי כאמרי רבנן, שם אמרו חכמים שהוא מתמה משום דמקנף, שהרכב מקובץ במקום אחד. אבל אם נתפזר הרכב בבית, אי ממודו לו חכמים לרבי שמעון שאינו מתמה, כי כאן ישנה סברה אחרת לתאר משום, דהיין מהעיל וחוזר ומהעיל, שאויל והרכב מפוזר בבית, לא מהעיל הבית על כל מלואה תרוות ביחד, אלא מהעיל על שני חצאי שיעור כל אחד בפני עצמו, והרי זה כשני אוהלים שכל אחד מהעיל על חצי שיעור שאינם מצטרפים. ויהיה השמוינן באב, אם היה משמיינו את מחלוקתם רק ברכב שנתפזר, הייתי אומר, בה, בזה אמר רבי שמעון שטהור מפני, דהיין מהעיל וחוזר ומהעיל, אבל בה, בתרוות המכונס במקום אחד, אימה, מודה להו לרבנן, אולי רבי שמעון מודה לרבנן, שתמה, צריכה אכן נצרכים, שתי המחלוקות הללו להשמיע, שגם בזה וגם בזה חולקים רבי שמעון וחכמים. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין תומת רכב. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, והמסורת הש"ס מאיר כי זו משנה מפורשת במסכת אוהלות פרק ב' משנה ב'. נאמר שם מלוא תרווד ועוד משהו עפר בית הקברות, עפר שבמקום קבורת המת שמעורב ברכב המת, והיינו באופן שהמת נקבר בכסותו או בקרקע בלא ארון ונתערב עפר אחר בעפר רכב המת, תמה, ורבי שמעון מתאר. מבארת הגמרא מהי טעמה יהודי רבנן שמתמים, לפי שאי אפשר למלות תרווד ועוד אפר בית הקברות, שאין בו מלות תרווד רכב של מת. וטעמו של רבי שמעון הוא כפי שנתבאר לאל שסובר שתערובת של דבר אחר מבטלת אותו. שווה הגמרא לדון בטעמו של רבי שמעון בעניין שיליה. שואלת הגמרא אשתא דאמרת עכשיו שאמר רבא דטעמא דרבי שמעון שטעמו של רבי שמעון שבטל מלוא תרווד רכב במה שהוא אפר שנפל לתוכו, והטעם הוא משום סופו כתחילתו, כלומר שאם נקבר עם דבר שראוי שיהיה ממנו רכב, כגון בגד וכיוצא בזה, אינו מתאמה ברכב, לפי שאותו דבר עתיד להירכב ולהתערב ברכב גבייתו של המת, והיא מבטלת ומקלקלת אותו, אז גם סופו ככה דין, בסופו שהאפר מבטל את הרכב, גבי שיליה, מה הייתה? מה טעמו לגבי שיליה? שבבית שתיהרו, הרי תומתה של שיליה היא משום שנחשבת כנצל של מת, ודין גנגילון, הדין של ביטול נאמר רק ברכב ולא בנצל. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. אז רבי יוחנן מבאר את טעמו של רבי שמעון בעניין שליה באופן אחר. באמת אין הטעם משום שנעשה גנגילון, זה לא ביטול, אלא מפני שדם הלידה נתרבה על מחוי כל הוולד ומבטלו. אז בתחילה, השס היה סבור שמחוי הוולד נתרבה על דם הלידה, ולכן דימה אותו למלוא תרווד רכב שנפל לתוכו משהו אפר. וטעמו של רבי מאיר שמתמה ואין הוולד בטל בדם הלידה, משום שסובר שתומת מסע ואוהל אינם בטלים ברוב, כיוון שהתומה כולה נמצאת תחת האוהל או שנושא את כולה, מה שאין כן בתומת מגע תולים לומר שנגע בדם הלידה שהוא הרוב. ובסברה הזו נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון אם אומרים ביטול ברוב לגבי תומת מסע או לא. מה שמודה רבי מאיר בבית החיצון שהוא טהור, משום שכשיצא לבית החיצון נמחה כבר לגמרי ואין בו תורת בשר ועצמות כלל ואינו מתמה. כך מסביר הרמב"ן. מבאר את הגמרא ואזדה רבי יוחנן לטעמי ודבר זה שביאר רבי יוחנן בדעת רבי שמעון לשיטתו במקום אחר אמרו. דאמר רבי יוחנן רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד, שניהם סוברים שמועיל ביטול ברוב לגבי ולד מחוי. רבי שמעון הדה אמרן, רבי שמעון מה ששנינו כאן שתיהר את השיליה מדין ביטול ברוב, ורבי אליעזר דתניה שנינו בברייתא. שוב המסורת הש"ס מגיע שצריך לומר דתנן כי זו משנה במסכת בכורות דף כ"א עמוד ב'. שנינו בה רבי אליעזר בן יעקב אומר באמה גסה שלא ילדה מעולם ששפעה חררת דם שאפילה חתיכת דם, הרי זאת תיקבר החררה כי היא אסורה בהנאה, כי יש לה חשוש שמא היא מחוי של ולד זכר שנימוק, והרי הוא קדוש בבכורה ופטורה מן הבכורה. אם תוליד באמה זו ולד נוסף הוא אינו ניתן לכהן. ותני רבי חייה עלה ושנה רבי חייה על המשנה הזו, אינה מתמה החררה לא במגע ולא במסע, שאינה נידונת כנבילה. סברה הגמרא שהטעמו, משום שלא חוששים שהיה שם ולד ונימוק. מקשה הגמרא על רבי חייה, ומאחר שאינה מתמה לא במגע ולא במסע, כי אין חוששים שהיה שם ולד, המה היא תיקבר? מדוע שנינו במשנה שהיא טעונה כבורה? ותרצת הגמרא כדי לפרסמה, לפרסם על הבהמה שהיא פטורה מן הבכורה. שהחררה שנקברה היא הפטר רחם, ולפיכך אמו פטורה מן הבכורה. כי תולים שבאותה חררה היה שם ולד בן זכר ובן נקבה, ובלידה הבאה זה כבר לא יהיה בכור. ומה שהיא טעונה קבורה זה מהטעם שנתבהר לאל כדי לפרסמה שהיא פטורה מן הבכורה. ואף שבמבקרת שאפילה שיליה שנינו במסכת חולין דף עין זין ישליחנה לכלבים ולא חששו להצריכה קבורה כדי לפרסמה שפטורה מן הבכורה, התשובה היא לפי שבשיליה יודעים הכל שיש בוולד. ככה תוספות בדיבור המתחיל כדי לפרסמה שפטורה. וזהו מה שאמר רבי יוחנן, שרבי שמעון ורבי אליעזר הלכו בשיטה אחת. ויהיה הגמרא דין נוסף בעניין שיליה לדעת רבי שמעון במשנה שטיהר את הבית. אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ומודה רבי שמעון במשנתנו, שעל אף שהבית טהור משום שהוולד נימוק, מכל מקום אמו טמאה לידה, שלעניין תומת לידה גם ולד מחוי חשוב ולד. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן, אמר הוא סבא לרבי עמי, אסברה לך טעמה דה רבי יוחנן, אפרש לך את טעמו של רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ב', אישה כי תזריע וילדה זכר, וטעמה שבעת ימים. אפילו לא ילדה אלא כעין שיזריע, שנימוך הוולד כזרע, אמו טמאה לידה. אומר הריטב"א שזה בא לרבות רק כעין שיליה, שכבר היה ולד, אלא שנימוח. ומשמיענו שאף שנימוח קודם שיצא, נטמת אמו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין טומאת מת בשפיר. ריש לקיש אמר שפיר שטרפו במימיו, אור הוולד שבו נוצרים העצמות והגידים והבשר, ובתחילת בריאתו של אדם צורתו דקה ביותר ואינה ניכרת בעליל, כך הרמב"ם הלכות איסורי ביה, פרק י' הלכה ב'. אם כן, שפיר שטרפו במימיו, אור הוולד שבו נוצרים העצמות, הגידים והבשר, שימחו במים שהוא דח בהם או במי הלידה, ובתינוף היוצא אמו עד שנתבלבלה ונמחקה צורתו, נעשה דינו כמת שנתבלבלה ובטלה צורתו, כגון שנשרף ונתפזר ולא ניכרת צורתו שאינו מטמא. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן החולק על ריש לקיש. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, במת עצמו שנתבלבלה צורתו מנלן מניין דתאור, הילי ממה. אם נאמר שלמידים זאת ממה שאמר רבי שבתאי, אמר רבי יצחק מגדלה, בשמו של רבי יצחק מגדלה, והמרי לה ויש אומרים שאמר רבי יצחק מגדלה, אמר רבי שבתאי, שרבי יצחק מגדלה הוא שאמר בשמו של רבי שבתאי, מת שנשרף ושלדו קיימת, שגופו של המת השרוף לא נתפזר וצורתו ניכרת ונראה כשלם, הרי זה תמה. וכן מעשה היה באמת באופן הנזכר, שהיה בתוך הבית ותימו לו החכמים פתחים גדולים, כדין מת שלם המונח בבית שעדינו, שכל הנמצא בחלל הפתחים הגדולים שיש בהם דלת על דלת תפחים תחת המשקוף מבחוץ, שהוא תמה. וטעם הדין הזה, לפי שעתיד המת לצאת מאחד הפתחים, ולא ידוע מאיזה, לפיכך כל הפתחים תמאים, אלא שאם הוא מת שלם, מתמים רק הפתחים הגדולים שבהם הוא עתיד לצאת. והדין הזה אומר רש"י במסכת ביצה בדף ל"ח עמוד א', זו הלכה למשה מסיני. ותיארו לו פתחים קטנים הפחותים מארבעה לארבעה תפחים שחללם לא יתמה באוהל. שמאחר ששלדו קיימת, הרי הוא נידון כשר מיתים שלימים, שאינם מתמים אלא פתחים גדולים, כיוון שדרך להוציאם בפתחים גדולים ולא בקטנים. ורש"י מוסיף שמכל מקום הפתחים הקטנים מעבירים טומאה לבית אחר שפתוח להם, כל שיש בפתחים הללו טפח על טפח. ואמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, וכדייקת מינה, ודייקת מדברי רבי יצחק ורבי שבתאי שפרשו שהמעשה היה באמת ששלדו קיימת, דטעם, הטעם שהוא טמא רק משום דשלדו קיימת. הלאה ואחי אבל בלא כך, הרי הוא טהור, לפי שמת שנתבלבלה צורתו, טהור. אם כן אומר רבי יוחנן לריש לקיש, אם זה מקור וטעם דבריך, אני אקשה עליך, אם כן עד הרבה, דוק מינה להיגיסה. דייק מן השמועה הזו לצד השני, דווקא משום ששלדו קיימת, הוא הטעם שתיארו לו פתחים קטנים. כי אז נחשב למת שלם, עלה ואחי אבל בלא כך, אלא ששלדתו אינה קיימת, פתחים קטנים נמי תמאים, גם הפתחים הקטנים תמאים. משום דכל חד וחד חזי להפוק אחד חד עבר, כי כל אחד מן השערים הקטנים הללו ראוי להוציא בו עבר אחד, ועל פי הדיוק הזה עולה, שמת שנתבלבלה צורתו תמה. אם כן מניין לך ריש לקיש לטהר, מת שנתבלבלה צורתו. והגמרא מבארת כמו איזה תנא סובר רבי יוחנן המטמא מת שנתבלבלה צורתו. אמר לרבינה לרב אשי, רבי יוחנן שחולק על ריש לקיש דאמר שאפילו אם אין שלדתו קיימת הרי הוא טמא כמן, כאיזה תנא הוא סובר? כרבי אליעזר דתנן שנינו במשנה במסכת הועלות פרק ב' משנה ב', איפר שרופין, איפר מאנשים שנשרפו. רבי אליעזר אומר שיעורו ברובע עקב, שהוא שיעור תומת עצמות מת, משמע מדברי רבי אליעזר, שאפילו אם אינו מת שלם, הרי הוא טמא. הרי שסובר שמת מטמא גם אם בטלה צורתו. ומבואר במשנה שם, שחכמים חולקים עליו וסוברים, שאיפר שרופים טהור. אם כן רבי יוחנן סובר כרבי אליעזר. חוזרת הגמרא לבאר דברי רבי יצחק מגדלה, שאמר שמת שנשרף ושלדתו קיימת טמא. מבררת הגמרא היחידה מבמה מדובר, מת שנשרף ושלדו קיימת. אמר אביי, כגון ששרפו על גבי כתבלה, אור שלוק וקשה שאינו נשרף עם המת, ואין כאן תערובת של איפר אחר באפר המת. רבא אמר, כגון ששרפו על גבי הפודרים, אבן שיש, שאין כאן תערובת של דבר אחר. ולדברי שניהם מדובר שהיה לזה בית קיבול ומחיצות, שאין האפר יכול להתפזר, ולכן שלדו קיימת. רבינה אמר, כגון די חרחי, אחרוכה, שהמת נחרח אבל לא נעשה איפר. כותב הריטב"א שרבינה חולק על אביי ורבא, ולדעתו, אם נעשה איפר, אף אם ניכרת צורתו, דינו כאיפר שרופים שאינו מטמא. ואילו החזון איש מבאר, שרבינה סובר שלא די בכך שצורת האיברים נשמרת על ידי דפוס, אלא צריך שיהיו מעורים ודבוקים מחמת עצמם. עוברת הגמרא לדון בעניין המפלת יד חתוכה או רגל חתוכה, אם יטמאה תומת לידה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה לאל בדף חי עמוד א' ובדף חב ד' עמוד א'. המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה או רגל חתוכה מחותכת בצורתה בחיתוך אצבעות, אם עוד טמאה לידה, מפני שצורת האיברים המחותכים מעידה שהיה כאן ולד שלם וכבר נולד, ומספק צריכה לשבת ימי תומה של יולדת נקבה, כנאמר, ואם נקבה תילד ותמה שבועיים כנידתה. וכותבים הרשב"א בריטב"א שמה שנאמר שהיא טמאה לידה אינו מחמת היד או הרגל בלבד, שהרי מבואר במשנה להלן שצריך שייצא רוב ראשו או רוב גופו, אלא מדובר כשהוחזקה מלאה לפנינו האישה, ועכשיו היא ריקנית, לפיכך דנים אותה שכבר יצאו שער איבריה קודם לכן, ולא הרגישה. אם כן, המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה עם עוד מאה לידה, ואין חוששים שמה מגוף אטום באו, לא חוששים שמה היד או הרגל באו מגוף של ולד שאינו שלם, שאז אין עם עוד מאה לידה. לא אומרים זאת לפי שרוב נשים אינן יולדות ולד אטום. שואלים הראשונים הרי לאל בדף חבדל את עמוד ב', שנינו שהמפלת שפיר מרוקם עם עוד מאה לידה, אז מדוע במפלת יד או רגל אינה טמאה אלא אם היה להם חיתוך אצבעות, אלא שיש לחלק ביניהם. לפי שאם הפילה שפיר מרוקם אנו תולים לומר שהוא ולד גמור, מה שאין כן כשהפילה צורת יד בלא חיתוך אצבעות, יש לנו לתלות ולומר כשם שהיד אטומה וחסרה, כך גם באה מגוף אטום, ולפיכך מתארים את אמו. אומרת הגמרא רב חיסדא ורבא בר רבונא דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, על אף שברור לנו שהיה כאן ולד, אין נותנים לה לנהוג ימי תואר ולטהר דמים שתראה בתוך 40 יום להפלתה, כפי שנאמר לגבי יולדת, שאם ילדה זכר יש לה 33 ימי טהרה לאחר שבעת ימי הטומאה, ואם ילדה נקבה יש לה 66 ימי טהרה לאחר שבועיים ימי הטומאה. מבארת הגמרא מה הייתה מה הטעם שאין לה ימי תואר? התשובה, אימה אמור הרחיקה לידתה. עברו כמה וכמה ימים מאז שיצא רוב הוולד לאיברים, ואין אנו יודעים ממתי להתחיל למנות לה, ושמה כבר נסתיימו ימי התואר שלה. וכותב הרן, כשם שאין לה ימי תואר מחמת הספק שמה הרחיקה לידתה, כמו כן מה שאמרו שאימות מאה לידה זה רק תומת ספק. מקשה הגמרא על רב חיסדא ורבא בר רבונא ממשנה. מי טיב רב יוסף, הקשה רב יוסף לרב חיסדא ורבא בר רבונא, שנינו במשנה לקמן בדף חפתת עמוד א', המפלת ואין ידוע מה היא פילה, אם זכר או נקבה, תישב לזכר ולנקבה, הרי היא חוששת משום זכר ומשום נקבה. ואיסל כדאי דחים כפי שעולה על דעתך, שבכל כאי גוונה, אופן זה של ספק שילדה עבר, אימה אומרים, הרחיקה לידתה, לתני ולנידה, היה לתנה לשנות, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, כדי להשמיענו שאם תראה דם, אין לה ימי תואר. כלומר, לפי דעת המקשה, היה לתנה לשנות, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, היינו, שיש לה לחשוש משום שלושתם, שבועיים מיום הפלתה, הרי היא טמאה לידה בלא שום ראייה, מחשש שם הילדה נקבה, וחומרת חשש זכר ונידה, מבואר לכמן בדף למד, שאם ראתה דם ביום השלושים וארבעה להפלתה וחזרה וראתה ביום 41, אם נאמר שהיא נידה בראייה הראשונה, הרי בראייה השנייה נכנסה ל-11 ימי זיווה, שהם ה-11 ימים לאחר ימי נידה, ודיה בשמירת יום אחד בתארה, בלשון הש"ס שומרת יום כנגד יום. אבל מאחר שחוששים גם לימי תואר של זכר, יש להסתפק שמה ראייה של יום 34 הייתה ראיית תואר של זכר, כי אולי עדיין לא הושלמו ימי תארתה, והראייה ביום ה-41 התחילת נידה, ואסורה לבעלה עד ליל 48. תרץ את הגמרא, אמר אביי, אין זו ראייה, שכן, היא תנה לנידה? אם התנה היה שונה לנידה, ואמינה הייתי אומר מביאה קורבן ואינו נאכל, שהואיל והוסיף לומר ולנידה, משמע שספק הוא אם היה כאן ולד או לא, שהרי אם היה ולד בוודאי, היה לה ימי תואר, ואין לה לחשוש לדם נידה, והיא צריכה להביא חטאת האוף הבאה לספק. דהיינו, שהיא מביאה אוף לחטאתה, אבל הוא אינו נאכל. כי ברגע שזה ספק, הכהן לא יכול לאכול את זה, כי אם זה לא קורבן, הוא אוכל נבילה, כי הרוף הזה נמלק ולא נשחט. כמה שמלן, לכך לא שנה התנה ולנידה, אלא רק לזכר ולנקבה, כדי להשמיענו דנאכל, שמביאה קורבן של יולדת ולד ודאי, ונאכל הקורבן, אלא שאין לה ימי תואר מחשש שמהרחיקה לידתה. מביאה הגמרא הלכה בעניין עובר שהוציא את ידו והחזירה. אמר רב הונא, הוציא עובר את ידו והחזירה עם עוד מאה לידה, מפני שלידת יד נחשבת לידה. שנאמר בספר בראשית פרק ל"ח פסוק כוח בעניין לידת פרץ וזרח בני יהודה, והיא ולדיתה, והייתן יד, הרי שהתורה מכנה הוצאת יד של עובר בשם לידה. מקשה הגמרא על דינו של רבונה מברייתא. מיטיב רב יהודה, יקשה רב יהודה לרבונה, שנינו בברייתא הוציא עובר את ידו, אין אמו חוששת לכל דבר. משמע שאינה טמאה טומאת לידה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, לדידי מפרשה למיני דרבונה, אני שמעתי בפירוש מרבונה שפירש את הברייתא כך, לחוש לטומאת לידה חוששת מעת יציאת היד, אבל ימי תואר לא יאבין עליה, לא נותנים לה, דנף יקרו ביד שיצא רוב אבלד. ובביאור הדין הזה מצינו שני דרכים בראשונים. א', מה שאמר רבונה לאל, אמו טמאה לידה, הכוונה שטמאה רק שבעה ימים כנידה, ורק כשיצא רוב הוולד, תהיה טמאה שבועיים אם הוא ספק נקבה. לפי הביאור הזה היה קשה, מה הוא צרכנו לחידושו של רבונה, הרי טומאת נידה חלה עליה בכל עניין, שהרי אין פתיחת הקבר בלא דם. תרצים הראשונים שרבונה סובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. תירוץ נוסף, שמה שאמרו שאין פתיחת הקבר בלא דם, הוא רק אם הייתה לידה גמורה, אבל כאן שהייתה הוצאת יד בלבד, אין זה חשוב פתיחת הקבר שאמרו עליה שאי אפשר בלא דם. הסבר נוסף, מה שאמר רבונה אמו טמאה לידה, הכוונה של עניין טומאה נתנו לדין של יולדת שטמאה שבועיים מספק, שמא היא נקבה. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רב נחמן. שואלת הגמרא, והא והרי אין אמו חוששת לכל דבר כאמר, כך שנינו, משמע שאף אינה חוששת לטומאת לידה. תרץ את הגמרא, אמר רבי, מה ששנינו אינה חוששת לכל דבר, הכוונה מדאורייתא, אבל מדרבנן חוששת, שחכמים הם שהחמירו בלידת יד, שתהיה נחשבת לידה וממילא היא טמאת לידה. בקשה הגמרא והקרא כאמר, הרי רבונה הוכיח את דינו מפסוק, משמע שהוצאת היד נחשבת לידה מהתורה. תרץ את הגמרא, לעולם אינה לידה אלא מדרבנן. וקרא, הפסוק שהביא רבונה כראיה לדבריו, אסמכת בעלמא. זהו רמז בלבד. נשאלת השאלה אם מדאורייתא אינה נחשבת לידה, מה משמעותו של המשך הפסוק ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה. הרי לא הועילה בקשירתה כלום, כי אינו נחשב בחור. אומר האור החיים הקדוש, יש לומר שהמיילדת טעתה והייתה סבורה שהוצאת היד נחשבת לידה. התורה שלימה כתב שהמיילדת הייתה סבורה שהוא תכף יוסיף לצאת עד שיצרו בו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. אומרת המשנה המפלת, אישה שהפילה ולד, שהוא טומטום שאין ניכר בו לא זכות ולא נקבות, טומטום הוא מלשון הטום וסגור שלא ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס או שהפילה ולד שיש לו גם זכות וגם נקבות, והמילה אנדרויגנוס מורכבת משתי תיבות, בלשון יוונית, אנדרו זה זכר וגינוס זה נקבה, כלומר אדם שיש לו סימני זכר ונקבה, תישב לזכר ולנקבה, מכיוון שיש ספק אם הוא זכר או נקבה, מחמירים עליה כיולדת זכר שיש לה ימי טהרה רק עד 40 יום מלידתה, וכיולדת נקבה שיש לה ימי טומאה שבועיים מלידתה, ותישב ימי טומאה 14 יום מלידתה, ולאחריהם תישב 26 ימי טהרה, שהרי 7 ימים מתוך ה-33 של ימי טהרת יולדת זכר מובלעים בתוך ה-14 ימי טומאה של יולדת נקבה, העודפים על של יולדת זכר. וכן אם הפילה תאומים, טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר, תישב לזכר ולנקבה, מפני שעדיין הוא ספק שמה טומטום או אנדרויגנוס זה נקבה. והגמרא בהמשך תקשה מה החידוש בדין הזה של המשנה, הרי הוא נלמד בפשיטות מהרישה. ממשיכה המשנה ואומרת, הפילה טומטום ונקבה או אנדרויגנוס ונקבה, תישב לנקבה בלבד 14 ימי טומאה ולאחריהם 66 ימי טהרה, מפני שאפילו אם הספק הוא זכר, ימי טומאת וטהרת הזכר מובלעים בתוך של נקבה. מבארת המשנה מאימתי ולד חשוב כנולד ואימו טמאה טומאת לידה. יצא ולד מחותך שנחתכו איבריו בתוך הגוף ויצאו עבר עבר, או שיצא שלם אך לא כדרכו דרך ראשו, אלא יצא מסורס מאופך דרך רגליו, מי שיצא רובו, מי שיצאו רוב איבריו של הוולד, הרי הוא חשוב כילוד ואימו טמאה טומאת לידה. אבל אם יצא כדרכו דרך ראשו, אין צריך שיצא רוב הוולד, אלא מספיק עד שיצא רוב ראשו, ואז יחשב כילוד. ואיזהו רוב ראשו, מהו השלב ביציאת הראש שהוא חשוב רוב ראשו ואז נחשב כילוד? מי שיצא פדחתו, מצחו. זו היה המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה דין ראשון המפל את טומטום או אנדרויגנוס תישב לזכר ולנקבה. דין שני מפיל התאומים טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר תישב לזכר ולנקבה. מקשה הגמרא לדין השני של המשנה. אשתא מעתה יש לתמוע, האם כשהפילה טומטום לחודי, הפילה רק טומטום ואנדרויגנוס לחודי או אנדרויגנוס לחוד, אמר התנא שתישב לזכר ולנקבה מספק שם הזכר הוא או נקבה הוא, הפילה טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר מבעיה, וכי נצרח התנא להשמיענו שגם באופן זה תישב לזכר ולנקבה, הרי אין בכך תוספת חידוש, שכן יש כאן זכר ודאי שצריכים להחמיר מחמתו כזכר, ויש לחשוש גם לנקבה, מחמת הספק. ומסביר הרן את קושיית הגמרא, שמדין הרי שאנחנו למדים שיש דין טהרת יולדת זכר בטומטום ואנדרויגנוס, ואין אנחנו דורשים מהפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, שרק ביולדת זכר ודאי יש עליה דיני יולדת, ולא היולדת טומטום ואנדרויגנוס, ומכן ודאי, באופן שנולד גם זכר ודאי, שיש לה ימי תארת יולדת זכר. מתרץ את הגמרא, צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה מפני, שעל אף שבטומטום שנולד לבדו יש ספק אם הוא זכר או נקבה, מכל מקום בטומטום שנולד עם זכר, מהו דתי מה שמה תאמר שאינו ספק, הועיל ואמר רבי יצחק, שממה שנאמר בתורה לשון אישה כי תזריע וילדה זכר, אנחנו למדים כלל, שאם האישה מזרה תחילה יולדת זכר, ואם האיש מזריע תחילה יולדת נקבה, אם כן אימא נאמר שבאופן זה שילדה שניים, מדהי מזה שהוולד הוודאי הוא זכר, הינה מהטומטום הוא גם כן זכר, שהרי מוכח שהאישה הזריע תחילה, כמה שמלן, משמיענו התנה שאין הדבר כן, אלא אימא אפשר לומר ששניהם הזריעו בבת אחת, זו זכר וזה נקבה, הוולד הוודאי הוא זכר, והטומטום הוא אנדרויגנוס, אפשר לומר שהוא נקבה, והסברה הזו שייכת רק בטומטום, שבכל הטומטומים שבעולם יש מהם זכרים ויש מהם נקבות, ולכן שייך לומר שוולד זכר מוכיח שגם הטומטום הנולד עמו זכר, וולד נקבה יוכיח שהטומטום הנולד עמה הוא נקבה, מה שאין כן באנדרויגנוס לא שייך לומר, כן שהרי כולם בריאה בפני עצמה הם, ומאותו המין הם, וכולם או זכרים או נקבות, ולא שייך לומר שאנדרויגנוס הנולד עם זכר הוא זכר, ואנדרויגנוס הנולד עם נקבה הוא נקבה, אלא מה שכתב התנא אנדרויגנוס וזכר, זה אגב זה שכתב טומטום וזכר. כך אומרים הרשב"א ותוספות הראש. מביאה הגמרא עוד נידון התלוי בספק של טומטום ואנדרויגנוס. והצלח מבאר בשם רבו את השייכות של דברי רב לסוגייתנו, שהרי היה לגמרא להביא את דברי רב באחד משאר המקומות בשס שמוזכר בהם, טומטום ואנדרויגנוס, ולא בסוגייתנו שהיא בסוף השס. אלא מפני שממשנתנו אנו למידים שטומטום ואנדרויגנוס הם ספק ואינם בריאה בפני עצמה, שאם לא כן לא היה הדין שתישב לזכר ולנקבה, שהרי דיני ימי תומה וטהרה נאמרו רק בזכר ובנקבה ולא בבריאה אחרת, ומכיוון שכן היא גם שיטתו של רב, ולכן הביאה הגמרא את דבריו בסוגייתנו. אם כן אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב בשמו של רב, טומטום ואנדרויגנוס שראו מראה לובן שהוא תומת קרי בזכר, או מראה אודם שהוא תומת נידה בנקבה, והרי הם ספק תמאים, שהרי אין הזכר תמא כשראה אודם ולא הנקבה תמאה כשראתה לובן, אין חייבים על ביאת מקדש. אם נכנסו למקדש בשגגה, אינם חייבים קורבן עולה ויורד כדין תמא שנכנס למקדש. תמא ששכח שהוא תמא ונכנס למקדש, או שהוא זכר שהוא תמא אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, ואחר כך נזכר שהוא תמא ושהיה במקדש, מביא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה קורבן שמביא האדם החוטא לפי יכולתו הכלכלית. העני מביא מן הציפורים, ואם הוא דלי דלות מביא מן הסולת, והעשיר מביא מן הבהמה. אז טומטום ואנדרויגנוס שראו מראה לובן או מראה אודם, אין חייבים על ביאת מקדש, שהרי אינם ודאי תמאים, ואם יביאו קורבן, הרי יש כאן חשש שמביאים חולין לעזרה. ומדברי רב משמע שהוא סובר שאנדרויגנוס הוא ספק זכר ספק נקבה, ולא בריאה בפני עצמה, שאינה לא זכר ולא נקבה, מפני שאם הוא בריאה, גם אם ראו לובן ואודם כאחד, לא היו תמאים, שהרי דיני תומת קרי ונידה נאמרו רק בזכר ובנקבה, ולא במי שהוא בריאה בפני עצמה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב נחמן, אמר רב, הרי בגמרא במסכת יבמות בדף פ"ג עמוד א' פוסק רב כרבי יוסי, ומשמע שם בגמרא שסובר רב של רבי יוסי אנדרויגנוס זו בריאה בפני עצמה. התירוץ שמה שאומר רבי יוסי שאנדרויגנוס זו בריאה בפני עצמה, אין כוונתו לומר שאינו לא זכר ולא נקבה, אלא שהוא בריאה שהיא ספק זכר וספק נקבה. כך גם מוכח מדברי רבי יוסי עצמו שאמר אנדרויגנוס בריאה בפני עצמה הוא, ולא הכריעו בו חכמים לידה אם זכר אם נקבה. מהלשון לא הכריעו בו חכמים משמע שהחכמים הסתפקו אם הוא זכר או נקבה, ולא שהוא בריאה בפני עצמה ממש. ממשיך רב לומר, ואין שורפים עליהם את התרומה. אם נגעו בתרומה, התרומה אסורה באכילה מספק שמא נטמאה בנגיעתם, אבל אין שורפים אותה שמא הם טהורים. שאם ראה לובן הרי אפשר לומר שהוא נקבה וטהור, ואם ראה אודם הרי אפשר לומר שהוא זכר וטהור. והתרומה לא נטמאה בנגיעתם, ואין שורפים תרומה טהורה. מוסיף רב ומחדש, ואף אם ראו לובן ואודם כאחד, גם מראה לובן וגם מראה אודם שבכך, בין אם הם זכר ובין אם הם נקבה, הם טמאים ממה נפשך. מכל מקום הם חייבים על ביאת מקדש, מפני שדין שילוח טמאים מהמקדש לא נאמר על טומטום ואנדרויגנוס, כפי שדורש רב להלן מפסוק. אבל שורפים עליהם את התרומה, מפני שוודאי התרומה נטמאה. ומניין למד רב שבטומטום ואנדרויגנוס אין דין שילוח טמאים מהמקדש, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוקים ב' וג', צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. מפסוקים אלו אנו למידים דין שילוח תמאים מהמקדש, ומזה שחזרה התורה וכתבה מזכר עד נקבה אחר שכבר נאמר קודם לכן לשלח את כל התמאים, דורש רב מהאיתור שרק בזכר ודאי ונקבה ודאית, יש דין שילוח תמאים מהמקדש ולא בטומטום ואנדרוגנוס שהם ספק זכר, ספק נקבה. ודינו של רב הוא רק בתומה יוצאת מגופו, כפי שהגמרא דורשת לקמן מהפסוק. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא לדברי רב. לאימא מסייע לי, אולי נאמר שיש סיוע לרב מהברייתא. שנינו בברייתא, טומטום ואנדרוגנוס שראו לובן או אודם, אין חייבין על ביית מקדש, ואין שורפים עליהם את התרומה. ואף אם ראו לובן ואודם כאחת, אין חייבין על ביית מקדש, אבל שורפים עליהם את התרומה. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מהו טעם הברייתא שאומרת שכשראו גם לובן וגם אודם אין חייבים על ביית מקדש, לאו האם זה לא בגלל שסוברת הברייתא שאין בהם דין שילוח תמאים מהמקדש, משום שנאמר מזכר ועד נקבה תשלחו, ודורשים זכר ודאי ונקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגנוס כדרשתו של רב. דוחה אולה את הראיה ואומר, אמר אולה, לא, אל תאמר שהברייתא סוברת כרב שדורשים מהפסוק שאין דין שילוח בטומטום ואנדרוגנוס, אלא המני ברייתא זו בשיטת מי היא הולכת? בשיטת רבי אליעזרי, המחייב קורבן טומאה רק במי שידע במה נטמא ואחר כך שכח מטומאתו. אבל בטומטום ואנדרוגנוס שנטמאו ואינם יודעים אם טומאתם מחמת הלובן או האודם, אין חיוב קורבן טומאה. שאילו רבנן שאינם מצריכים בכל הטומאות שידע במה נטמא כדי לחייבו קורבן, הסברו שגם בטומטום ואנדרוגנוס יש לחייבם קורבן אף שאינם יודעים אם נטמאו בלובן או באודם. לתנן שנינו במשנה במסכת שבועות דף י' עמוד ב' מחלוקת לגבי טמא ששגג ונכנס למקדש. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא והשם, הרי זה חייב להביא קורבן עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית של החוטא. רבי אליעזר אומר, מסמיכות התיבות השרץ ונעלם ממנו למידים, שרק על העלם שרץ ששגיגתו הייתה באופן ששכח שנטמא בשרץ, אבל ידע שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, הוא חייב קורבן, ואינו חייב קורבן על העלם מקדש. אם הוא זוכר שהוא נטמא בשרץ אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, אז הוא חייב קורבן. רבי עקיבא אומר, מהמשך הפסוק שכתוב בו ונעלם ממנו והוא טמא, יש לדרוש ולדייק מסמיכות תיבות אלו שעל העלם טומאה, דהיינו ששכח שהוא טמא ונכנס למקדש, הוא חייב קורבן, ואינו חייב קורבן על העלם מקדש. אם הוא זכר שהוא נטמא בשרץ אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, אומר רבי עקיבא שהוא פטור מקורבן. ובביאור מחלוקתם אמרינן, אמרה הגמרא שם במסכת שבועות בדף ח' עמוד ב', מהי בעיניי ומהו ההבדל בין דברי רבי אליעזר לדברי רבי עקיבא? ואמר חזקי, השרץ ונבילה איכה בעיניי. ההבדל בין השיטות הוא באופן שהיו לפני האדם שרץ ונבילה ונגע באחד מהם, ואינו יודע במה נגע, ולאחר מכן שכח שנטמא כלל ונכנס למקדש, ולאחר שיצא מהמקדש נזכר שהוא טמא. לרבי אליעזר שמדייק ממה שנאמר בפסוק שרץ טמא ונעלם ממנו, סבר שבכדי להתחייב קורבן על ביית מקדש בטומאה, בעינן צריך עד דיידאי בשרץ איתמי בנבילאי איתמי. צריך שיידע בתחילה אם נטמא בשרץ או בנבילה, וזה נעלם ממנו. ולא מספיק שיידע שנטמא. ורבי עקיבא שלומד מהסמיכות של ונעלם ממנו והוא טמא, הוא סבר, לא בעינן, אין צריכים שיידע במה נטמא, אלא די בכך שיידע שנטמא וזה נעלם ממנו. עכשיו הוא למבאר כיצד דין הברייתא לאל בטומטום ואנדרוגנוס נשנה כדעת רבי אליעזר. לאו האם לא נאמר שאמר רבי אליעזר אתם שם במשנה במסכת שבועות דבעינן, שצריך דיידע אי בשרץ איתמי אי בנבילה איתמי, שבכדי להתחייב קורבן על ביית מקדש בטומאה צריכים שיידע במה נטמא, אם על ידי שרץ או על ידי נבילה. החנמי גם כאן לגבי טומטום ואנדרוגנוס, בעינן דיידע אי בלובן איתמי אי באודם איתמי, בכדי שיתחייב קורבן צריך שיידע אם הוא זכר ונטמא על ידי לובן, או שהוא נקיבה ונטמא על ידי אודם. ובמה שכתבה הברייתא, שאם ראו לובן ואודם ונכנסו למקדש הם פטורים, זה מפני שאינם יודעים במה נטמאו, כשיטת רבי אליעזר. אבל לרבי עקיבא דאמר משום טומאה מחייב, שאם ידע שהוא טמא, הוא חייב על ביית מקדש, ואפילו שאינו יודע באיזה טומאה נטמא, החנמי גם כאן בענייננו, הטומטום או האנדרוגנוס שראה לובן ואודם, משום טומאה מחייב, חייב על ביית מקדש בטומאה, משום שהוא יודע שהוא טמא, אפילו שאינו יודע באיזה טומאה. ולא כדברי רב שדורש מהפסוק שאין דין שילוח תמאים שייך כלל בטומטום ואנדרוגנוס. מקשה הגמרא על שיטתו של רב, ורב הסובר שאין דין שילוח תמאים מהמקדש שייך בטומטום ואנדרוגנוס, מה ישנה משונה איסור ביאת מקדש בתאומה? דלו, שלא שייך בהם דכתיב מפני שכתוב איתור בפסוק. מזכר ועד נקבה תשלחו. ודרש רב שדווקא זכר ודאי ונקבה ודאית אסור להם להיכנס למקדש בתאומה. ולא טומטום ואנדרויגנוס, שהם לא ודאים זכר ונקבה. יחי אם כך תרומה נמי, גם אם נגעו בתרומה, לא נשרוף אותה. דכתיב, כתוב לגבי תאומת זב, זאת תורת הזב, ואשר תייצא ממנו שכבת זרע לתמבה, ועדבה בנידתה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. פסוק בספר ויקרא, פרק תדבב, פסוק למדבט, נדרוש ממה שהעריכה התורה וכתבה לזכר ולנקבה, שדווקא זכר ודאי ונקבה ודאית שייך בהם דיני תאומה היוצאת מגופם, ולא בטומטום ואנדרויגנוס, שאפילו אם ראו לובן ואודם, יהיו תיאורים. והפסוקים הללו מדברים בכל תאומות היוצאים מגופו, ולא רק בתאומת זיווה, כמו שכתוב בהם, ואשר תייצא ממנו שכבת זרע ועדבה בנידתה. ולכן מקשה הגמרא שגם כשראו לובן שהוא תאומת קרי ואודם שהוא תאומת נידה, נלמד מפסוק זה שם תאורים. רצת הגמרא לגבי תאומת זיווה, לא ממעטים מכך טומטום ואנדרויגנוס, מפני שההוא מה שנאמר לגבי זיווה זכר ונקבה אינו מיותר, אלא מבעי אלה צריך אותו לחדר רבי יצחק, לדרשתו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, לקמן בדף למדלת עמוד ב', כתבה התורה לגבי זיווה את המילה לזכר, בכדי לרבות את המצורה ולהקישו להשוותו לזב לגבי מעיינותיו, כלומר, כשם שזב כל המשקים שיוצאים מגופו כגון הרוק שלו ומימי הרגליים שלו יש להם דין אב התומה ומתמים את הנוגע בהם, כנאמר וכי הרוק הזב בתאור וכיבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב, ולמידים מרוק לשאר המעיינות היוצאים מגופו של הזב, כך גם מצורה מעיינות היוצאים מגופו הרי הם אב התומה. ומה שכתבה התורה לגבי זיווה את המילה ולנקבה זה בכדי לרבות את המצורת למעיינותיה שיתמו כזב. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף זך במסכת נידה, דף חף זין במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, באיזה אופן לא תולים השיליה בבלד אפילו שיצאו סמוכים? שאלה שנייה, מתי גם עודי רבי מאיר ששיליה בבית תאור ומדוע? שאלה שלישית, כיצד יש לקבור המת שלא יתמה רקבו? שאלה רביעית, מה אבא אמין אשר רבי שמעון יתאר דווקא כשנתפזר הרכב בבית? שאלה חמישית, מה הטעם שרבי שמעון מתאר שיליה שבבית? השאלה האחרונה, חררת דם שנפלה מבהמה, מדוע אינה מתאמה במגע ובמסע, ומדוע קוברים אותה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, כ"א במרחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף זך, את דף כ"ז במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, כ"ב במרחשוון תש"פ, ונלמד את דף כוח, דף כ"ח במסכת נידה. מרחק 45 ימים ודפים מסיום הש"ס כולו, בעזרת השם ובישועתו, בזין בטבת תש"פ, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.